הגענו לדף קוף נונבה ומודבט במשנה למטה. המשנה מביאה פה דעות נוספות לגבי מתנת שכיב מרע. רבי אליעזר אומר בשבת דבריו קיימין מפני שאני יכול לכתוב, אבל לא בכל. רבי ישוע אומר בשבת אמור קל וחומר בכל. כלומר, לפי רבי אליעזר שכיב מרע שמחלק את נכסיו על פיו בשבת דבריו קיימין, למה? כי לא יכול לכתוב שטר באותו זמן. הוא עלול לחשוש שלא קיימו את דבריו, ולכן הקלו חכמים שדבריו יתקיימו בעל פה כדי שלא תתערב דעתו, אבל רק בשבת, לא בכל. מכיוון שביום חול הוא יכול בעצם לעשות קניין, לא רק לעשות קניין, לכתוב את דבריו בשטר, אין סיבה בעצם שתתערב דעתו. לכן לא תקנו תקנה מיוחדת להקל גם יום חול. אבל שוב לא הפוך, בשבת אמרו, אם בשבת אמרו, קל וחומר בכל, שאז כוחו יפה יותר, יכול להקנות ולכתוב אותה בשטר באותו זמן. כלומר, בישוע אומר שבימות החול, שאפשר להקנות נכסים מלא קניינים ולכתוב שטר מתנה, יש יותר מקום לומר ששכיב מרע יכול להקנות אותם גם בדיבור בלבד, מאשר בשבת שלא יכול להקנות אותם בשטר או בקניין. כלומר, זה על פי הכלל הידוע, כל הראוי לבילה, לבלילה, אין בילה מעכבת בו, כל שאין ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. אז אם אתה אומר שאפילו בשבת שאינו יכול לעשות מעשה קניין, אין הקניין מעכב בו, ויכול להקנות נכסיו בעל פה, ודאי שהוא יכול לעשות את זה ביום חול, שיש בידו לעשות באותה שעה קניין, אם הוא ירצה. ואותה מחלוקת, אותו יסוד של המחלוקת, כי יוצא בזה, אומרת המשנה, זכין לקטן ואין זכין לגדול, ורבי אליעזר, ורבי שהוא אומר, לקטן אמור קל וחומר לגדול. לפי רבי אליעזר, זכין לקטן, אדם יכול לזכות בחפץ עבור קטן, כיוון שקטן לא יכול לזכות, לקנות ולזכות בעצמו, לכן תקנו שאחר יכול לזכות בשבילו, אבל לא לגדול. אין זכים לגדול שלא מדעתו, כי הוא יכול לזכות בעצמו. רבי שהוא אומר, לא, לקטן אמרו, אם לקטן אמרו שדם אחר יכול לזכות, למרות שאין לו זכות לזכות בעצמו, קל וחומר לגדול. אומרת גמרא מתנית אינמני, כמו מי המשנה שלנו, כלומר גמרא, אז הגרסה של המשנה שלנו במחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע היא שנויה רק דעת תנא אחד, יש תנא שיש לו גרסה אחרת. אז אומרת הגמרא מתנית אינמני, רבי יהודה אידי תניא, רבי מאיר אומר יש לו גרסה אחרת במחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר אומר יש שכיב מרע שמחלק נכסיו בכל דבריו קיימים מפני שהוא יכול לכתוב אבל לא בשבת, כי אז לא יכול לכתוב להקנות. ורבי יהושע אומר בכל אמרו קל וחומר בשבת, כי יוצא בזה זכין לגדול וזכין לקטן, ורבי אליעזר רבי יהושע אומר בגדול אמרו קל וחומר לקטן. ככה גרסת רבי מאיר. כלומר, לפי גרסת רבי מאיר, שיטת רבי יהושע היא כזו, חכמים תקנו ששכיב מרע יוכל לחלק נכסה בדיבור פי בלבד, כי להפיס את דעתו שהצבא תתבצע, וכיוון שכך יש לומר שאם חכמי ייפו את כוחו של השכיב מרע בכל, כשאז קיימו בפניו את האפשרות בעצם, יש פה איזה, קיים בפניו גם אפשרות להקנות את הנכסים, כל שכן שהם ייפו את כוחו בשבת. אז מה השוני בין הגרסה הזו לגרסה של המשנה שלנו? כלומר, הסברה היא שונה. לפי רבי מאיר בגרסה הזו, הקל וחומר של רבי יהושע מבוסס על דרגת הצורך בתקנה. ככל שיש יותר חשש שתתערב דעתו שהשכיב מרע, שאין אפשרות אחרת, אז מסתבר יותר שתקנו לו שיוכל להקנות נכסיו בדיבור בלבד. לפי הגרסה במשנה, הקל וחומר מבוסס בעצם על כוחו של השכיב מרע להקנות נכסיו. ככל שיש לו יותר אפשרות להקנות נכסיו בדרכים הרגילות, אפשר לייפות את כוחו יותר ולקבוע שיוכל להקנות אותם אפילו בלי מעשה קניין ושטר. ואילו רבי יהודה הוא מסביר את המחלוקת של רבי אליעזר ורבי יהושע כמו המשנה שלנו. רבי אליעזר אומר בשבת, רבי יהודה אומר, רבי אליעזר אומר בשבת דבריו קיימים מפני שאני יכול לכתוב, אבל לא בכל. רבי יהושע אומר בשבת אמרו קל וחומר בכל, כי יוצא בו זכין לקטן וזכין לגדול, ורבי אליעזר רבי יהושע אומר לקטן אמרו קל וחומר לגדול. הגענו למשנה הבאה בדף קנ"ז עמוד א', המשנה הזו עוסקת בעצם ביורש ומוריש ששניהם מתו, אבל נפל ספק מי משניהם מת ראשון. אז נפל הבית עליו על אביו. יש רובן ויעקב אביו, נפל הבית עליהם ומתו, או נפל עליו ועל מורישיו ואחרים, נניח רובן ואח שלו, או אח של האבא שלו וכו'. כשרובן היה יורש הקרוב ביותר שלהם, ומתו רובן ומורישו, ולא ידעו מהם מי מהם תחילה, מת, השאלה מי מת תחילה, ובעצם והוריש את נכסיו לשני. והייתה עליו על כתובת אישה ובעל חוב, על רובן יש כתובת אישה ובעל חוב, כלומר, היה לרובן חיוב ממון לאשתו בכתובתה, כמו אלמנה שגובה כתובה ונכסה בעלה שמת, או שהיה עליו חיוב ממון לבעל חוב, ולא היה לרובן בעצם נכסים לפירעון החוב, פירעון הכתובה, פירעון החוב, ועכשיו דנים בעצם יורשי יעקב, האב, הנותרים בחיים, נניח שמעון ולוי אחרי רובן, שגם הם יורשי יעקב, עם בעל החוב, עם האישה. אז יורשי אב אומרים, הבן מת ראשון, ואחר כך מת האב. אז בעצם רובן לא ירש שום דבר בנכסי יעקב, כי קודם כל הבן מת, הוא לא ירש עדיין את אביו. ואחרי זה אב, בשעה מיטת יעקב, כבר רובן לא היה בחיים. אנחנו ירשנו, ואין נכסי יעקב בעצם משועבדים לפירון החוב. ועלי החוב אומרים, פתאום האב מת ראשון, ואחרי זה מת הבן. אז ירש רובן נכסי יעקב אביו, וכשמת רובן, ירש שמתן נכסים אלו מיעקב, ממנו, ולא מיעקב, יוצא שהכספים האלה משועבדים לפירון חובותיו של רובן. נחלקו בזה בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים, יחלוקו. לחלוק יורשי האב עם בעלי החוב את נכסי האב. ותהיה לנו נכסים בחזקתם, כלומר מעמידים את הנכסים כולם בחזקת יורשי האב, ולא גובים מהם כלום לחוב ולכתובה, מכיוון שיורשי האב הם יורשים ודאי, או מיעקב או מרובן, הרי הם צריכים להרש את הנכסים, הם ודאי מוחזקים בנכסים אלו. ובעל חוב האישה מסופק, מי שתאבדו בנכסים, ואין ספק, מוצאים את זה ודאי. פה הגמרא מביאה סוגיה אחרת, שממנה בעצם הביאו ראיה מהמשנה שלנו. נענתם, כתוב במשנה, מלווה את חברו בשטר, גובה מנכסים משועבדים על ידי עדים, אבל, כלומר, מנכסים משועבדים על ידי עדים, גובה מנכסים בני חורין. זה משנה בסוף המסכת, נאמר, המלווה את חברו בשטר, גובה חובו אפילו מנכסים משועבדים, נכסים שהלווה מכר לאחרים. אבל מי שמעבד על ידי עדים, ללא שטר, גובה מנכסים בני חורין בלבד. כלומר, מנכסים שנמצאים ברשותו של הלווה עצמו, אבל לא מנכסים שהוא מכר לאחרים. באי שמואל, כשהדי איקני וקנה מעדים. אם כתב הלווה בשטר בפירוש, משבל אני לך, למלווה גם נכסים די איקני, כלומר שקנה בעתיד. לא רק נכסים שיש ברשותי עכשיו, בשעת הלווה. והוא קנה הלווה כך לאחר הלווה, מה הדין? עליבא דרבי דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, לא הייתי בא אליך וקנה. אדם, לפי רבי מאיר, שאדם יכול לקנות דבר שלא בא לעולם, אז אין לך מה להסתפק. ודאי קנה המלווה את השעבוד ששעבד הוא הלווה בקרקעות אלה. כמו שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, מועיל הקניין, כך יכול לשעבד דבר שלא בא עדיין לרשותו. כשיבוא הדבר לרשותו, יחול עליו השעבוד. מה שאני שואל זה עליבא דרבנן. דאמרי, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, יש להסתפק. האם הוא הדין אותו דבר שאני יכול לשעבד דבר שלא בא לעולם, כמו שלא יכול לקנות דבר שלא בא לעולם, או יש הבדל בין קניין לשעבוד? זה בעצם השאלה. אף על פי שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, יכול לשעבד דבר שלא בא עדיין לרשותו. אמר רבי יוסף תשמע, אפשר להביא ראיה שאפשר לשעבד דיקני, אם יש לה מקום אחר, משנה מסכת כתובות, מלווה שהוציא שטר חוב החברו, והלווה הוציא שטר אחר, שכתוב שמכר לו על מלווה שדה אחר אחרי הלוואה, שדה שונה אחרי הלוואה. אדמון אומר שם, יכול שיגיד, אילו הייתי חייב לך, היה לך להיפרד שלך ממני, ולא למכור את השדה בשעה ש... וכו'. זו הוכחה שבעצם כבר פרדתי לך את החוב, או שהשטר מזויף, כך הלווה יכול להגיד. וחכמים אומרים, לא, אדרבה, זה היה פיקח שמכר לו את הקרקע. זה לא הוכחה שהחוב נפרע או שהשטר מזויף. המלווה היה פיקח, מכר לו את הקרקע, כי יכול למשכנו עליו, לגבות את חובו מהקרקע הזו. אם לא היה מוכר לו את הקרקע, היה לווה יכול להסתיר את הכסף, או את המטלטן, לטעון שאין לו כסף לשלם. עכשיו שיש לו קרקע, יכול לגבות ממנו את החוב. הקרקע הזו קנאה לו ולאחר הלוואה, אבל פיכן יכול המלווה לגבות את חובו ממנו. איקני משתעבד לחוב. אמר לרבה, מיני כאמרת, מה, דיברת על ממנו? ממנו, מגביית חוב נכסי הלווה עצמו, שלא מכר אותם לאחר? הרי מי דיבר על זה? מיני, אפילו מגלימד על כתפי. ממנו, מהלווה עצמו, בעל חוב יכול לקבות אפילו מטלית שעל כתפו של הלווה, לכל דבר שהוא, אפילו מטלטלים. אין שעבודך להם בעצם, זה ברור, לקבות מהם לקוחות. זה הרי הלווה עצמו מחויב לפרוט חובו, מכל ממון שיש לו, זה לא קשור לשעבוד. כי גם אם בעל, מה שאנחנו שואלים, דיקנה וקנה ומחר, דיקנה וקנה והוריש, מה השאלה? מה שאנו? כשכתב לווה שהוא משעבד דיקני וקנה קרקע ומכר אותו למישהו אחר, או כששעבד דיקני וקנה והוריש אותה ליורשה כשהוא נפטר, באופנים אלה בעצם הגביעה לא מהלווה עצמו אלא מהלוקח או מהיורשים, פה להסתפק שמון מה הדין, האם חל שעבוד על הקרקע, אפשר לגבותה בעצם מהיורשים, מהלוקח, מהיורשים, או שלא חל השעבוד. ופה מנסים לפשוט הספק מהמשנה שלנו, המבחן התשמע נפל הבית עליו על אביו, או עליו על מורישה, והייתה עליו כתובת אישה ובעל חוב יורשיו, אומרים הבן מת ראשון ואחרי זה מת האב. ובעלי חובות אומרים האב מת ראשון ואיסלג, האב מת ראשון, ואחרי זה מת הבן. איסלג דעתך, דיקנה וקנה ומחר, דיקנה וקנה והוריש לא משתעבד, מתאום שלא משתעבד, אז מה הייתה נתם של בעלי החובות, שהאב מת ראשון ואחרי זה מת הבן? הרי נימן עמדי האב מת בראשון, דיקנה הוא. אפילו האב ואכן מת ראשון, והבן ירש ממנו נכס, הנכסים האלו בעצם, הבן ירש אותם לאחר ההלוואה, הם בגדר דיקנה, הם לא משועבדים לכאורה להלוואה. יש להוכיח מכאן, מהטענה שלהם, שאכן איקנה משתעבד. אבל אמר לרב נחמן, זירי חברין תרגמה, זירי חברינו, הוא פירש אותה משנה, שהטעם שהיא מתה אב ראשון, צריכים היורשים לפרוע מהקרקע הזו, שירש הבן, מצווה ליתומים לפרוע חובת אביהם. זה לא בגלל שכתב הלווה למלווה דאיקני, אלא אפילו לא כתב כך, לא השתבלו נכסים אלו למלווה, היורשים צריכים לפרוע את החוב נכסים אלו, בגלל שיש מצווה שמותן להם לפרוע את חובותיו של אביהם, בלי קשר. והסבירו המפרשים שהמצווה על יתומים לפרוע את חוב אביהם, זה בגלל כבוד אביהם. לא מעדים ולא מדין, לא משעבוד, אלא משום מצווה. מה תקיף לרב אשי, מי לבי על פה הוא? ורב ושמוד דמות רבי הוא מי לבי על פה, אינו גובנו מהיורשים ולא מן הלקוחות, הרי מדובר על מי לבי על פה. מכיוון שלא כתב, אתה אומר לא כתב השטר דיקני, או שאין בכתיבה דיקני מועילה לשבת הקרקע, יוצא שבעצם לגבי הגבייה בקרקע, מכיוון שלא נשתעבדה בשטר, זה כאילו יש פה מיל ועל פה, ורבו שמול שניהם אמרו לגבי מיל ועל פה, לא גובה נומו הירושים ונומה לקוחות. אז אם ככה, אין לחייב את הירושים משום מצווה זו לפרוע מהקרקע שקנה אביהם, אם לא משעבד בשטר. אז חוזרת השאלה כמו שאמרנו, כתיבת איקני בשטר מועילה לשעבד קרקע או לא? אלא המאני אפשר להגיד, כמו לכאורה יוצא מכאן שכן. אומרת כבר אלא המאני, צריך להגיד, כי שיטת מי שנתה המשנה הזאת, רבי מאיר שאמר, משנה שלנו, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, לשיטתו אכן אדם יכול, כמו שאמרנו, למרי מאיר זה פשוט, שאלנו לגבי חכמים, אז השיטה של המשנה שלנו זה רבי מאיר, אכן אדם יכול אפילו לשבת נכסים שלא באו לרשותו, בשעת הלווה, אבל לפי חכמים שאדם לא מקנה דבר שלא בא לעולם, מי אמר שהוא יכול לשבת דבר שלא בא לעולם? אמר רבי יעקב נאור פקוד, משמד רבי נתשמה, מנסים להביא ראיה ממשנה בשביעית, שטרי חוב המוקדמים, כלומר זמן הכתוב בהם מוקדם לזמן ההלוואה, פסולים, שלא יבואו לגבות מהם נכסים שמחר לווה בזמן הזה, בין הזמן שכתוב בשטר ובין זמן ההלוואה, שבית לא משועבדים להלוואה הזו. והמאוחרים שהזמן הכתוב בהם מאוחר לזמן ההלוואה כשרים, שריסל גדח די יקנה קנה ומחר די יקנה קבע והוריש לא משתבן, תובס לא משתבן, מאוחרים מה הקשרים? למה שטרי חוב מאוחרים כשרים? הרי די יקנה הוא. אפשר שקנה לווה נכסים אחרי ההלוואה, לפני הזמן שכתוב בשטר, ויבואו לגבות מהם שלא כדין. אפילו כתב בשטר די יקנה, הנכסים האלה לכאורה, אם אתה אומר, יש לא משועבדים, מה צריך להגיד שהם משועבדים? לכן כשטרי חוב מאוחרים כשרים, עומד מה גם כאן, אפשר להגיד שזה רבי מאיר, משנה בשביעית, זה לדעת רבי מאיר, אמר אני רבי מאיר, יודע מה אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אין לנו הוכחה עדיין לפי שיטת חכמים. ועוד אמר למשל שמשמד רב את השמה, לגבי המשנה בגיטין, שאין גובים לשבח קרקעות מנכסים משועבדים, נכסים שהוא מכר חייב לאחרים, אלה נכסים בלי חורים בלבד, לשבח קרקעות כיצד, הרי שמכר שדה לחברו והשביחה, הלוקח השביחה, זיבל את השדה וכו', הוא בא בעל חוב של המוכר, שהשדה משועבדת, לא הוטרפה, מה לוקח עם השבח. עכשיו בא לוקח לתבוע מהמוכרת, מהשדה. אז כשהוא גובה, הוא גובה את הקרן ששילם עבור השדה מנכסים משועבדים, ואת השבח מנכסים בלי חורים בלבד, לא מנכסים משועבדים. איסא גד דיקנה קנה ומכר דיקנה קנה והוריש לא משתעבד, בעל חוב המאי גובה שבחה. למה גובה בעל חובו של המוכר את השבח שהשביחה השדה מהלוקח, הרי השבח הזה נוצר לאחר ההלוואה, ולא עדיף מנכסים שקנה הלווה לאחר ההלוואה, שלא משתדל לבעל חובו, מה אתה צריך להגיד? דיקני משתעבב, לכן בעל חוב יכול לטרוף את השבח מהלוקח, עומד אומר גם פה אפשר להגיד שזה רבי מאיר, אמר לי רבי מאיר, דמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אם ככה הספק של שמואל, אם לדעת חכמים, דיקני משתעבד או לא, לא נפשט. עכשיו אומר דמר ככה, לפי הצד שיקני משתעבד, מה הדין? אם תמצא לומר דיקני קנה ומחר דיקני קנה והוריש לא משתעבד, בסדר, לא משתעבד זה פשוט. אין מקום לספק, ספק שעכשיו נראה. אבל אם תמצא לומר שכן משתעבד, מה הדין? ככה. אם אדם לבא, ולבא לאחר מכן עוד כסף מאדם אחר, וכתב לשניהם שמשעבד דיקני וחזר וקנה מהו. האם לקנה משתעבד או לבטר משתעבד? האם הקרקע בעצם שקנה אחרי שתי הלוואות משתעבד למלווה הראשון או למלווה לאחרון? אמר רב נחמן מעל מיטה באי לנו ושלחו מיטה ראשון קנה, הדבר הזה הסתפקנו בעצם, הסתפק לנו, שלחנו לנו, שלחו לנו משם ארץ ישראל, הראשון קנה את הקרקע, משתעבד לבעל חוב. אבל נחלו, ורב הונא אמר לי יחלוקו, שני המלווים יחלוקו את הקרקע ביניהם, לפי סכומי הלוואה שנתנו, משתעבד לשניהם בבת אחת, ולא הראשון ולא השני. וכן תנא רבא בר הונא ברבוע יחלוקו. אמר רבינא מדורא קמא דרבא שאמר לן ראשון קנה, מדורא בתר דרבא שאמר לן יחלוקו, ולכתא למעשה יחלוקו. מקשים מיטיבי לשבח קרקעות כיצד הרי שמכר שדה לחברו והשביחה, הוא בא בעל חוב וטרפה כשהוא גובה את הקרן מנכסים משועבדים ואת השבח מנכסים בני חורים. אם איתה חצי שבח עם בעיה, אם אתה אומר שזה נכון שלבא לבא קנה יחלוקו, לכאורה חצי השבח בלבד היה לבעל החוב לטרוף מהלוקח, לא את השבח כולו. כשמכר לובד שדה ללוקח, כתב לו אחריות על, 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 על השבח, על ההלוואה, כלומר על השדה הזה, אז נתחייב בכך במון הלוקח אם יטרפו ממנו את השדה. כשנוצר השבח שבשדה על ידי הלוקח, נשתבב את אחת גם לבעל חוב הראשון, בדמי ההלוואה וגם ללוקח עצמו, שגם הוא בעל חוב של המוכר בדמי השדה שהוא מכר. וכיוון שהשדה בעצם, שהשבח משועבד לשניהם בשווה, כמו בלבא ולבא וחזר וקנה, לכאורה צריך לחלוק הוא. אלא מה היא גובה? לכתן, הכוונה חצי שבח, הנה חינם, בעצם צריך תקן, להגיד, הוא גובה, הכוונה חצי שבח. הגענו לסוף קוף נון זיין עמוד ב' למשנה הבאה ונראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.